שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף צדיקה, אנחנו מתחילים מהשורה השביעית למעלה. ציטוט מהמשנה, גזל פרה מעוברת וילדה, או רחל תאונת צמר וגזזה, משלם דמי פרה העומדת לילד, ודמי רחל העומדת לגזז. ובאותו עניין, מביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. הגוזל רחל וגזזה, או פרה וילדה, הדין שמשלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה. אלו דברי רבי מאיר, שסובר שהגזלן צריך לשלם, כל מה שנתן ממנה וגם את מה שהשביחה. רבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר שהגזלה חוזרת בעיניה, מסביר רש"י, כמו שהיא עכשיו רקנית כך יחזירנה, ויחזור וישלם לו את דמי הגיזות שהיו על הרחל, או את דמי העובר שהיה בתוכה, כמו שהיה בשעת הגזלה. אבל הוא לא צריך לשלם את שבח הכיזה שהשביחה אצלו, ולא את שבח הוולד שהיא המליטה אצלו, מפני שרבי יהודה לא כונס את הגזלן על מה שהשביחה הבהמה כאשר היא הייתה כבר ברשותו. אבל את שווי הבהמה בשעת הגזלה ודאי הגזלן משלם, כי אין מי שסובר שגזלן משלם פחות משעת הגזלה. דעה שלישית בברייתא, רבי שמעון אומר, רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. מסביר רש"י שמעריכים כמה היא הייתה שווה משעת הגזלה, והוא ישלם דמים כשעת הגזלה, והגמרא בעמוד הבא תפרש במה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. עד לכאן לשון הברייתא, היא באה להו ונשאלה להם השאלה הבאה. מה היא תעמי דרבי מאיר? שאמר שהגזלן משלם גם את הבהמה עצמה, ובנוסף לכך גם את גיזותיה ואת ולדותיה, שזה שבח שהבהמה השביחה כבר ברשותו. הוא מפאר את הגמרא את צדדי הספק. האם זה משום דקסבה רבי מאיר ששינוי במקומו עומד? דהיינו שלמרות שהיה שינוי בבהמה, היא לא נקנתה לגזלן, אלא נשארה כל הזמן ברשות בעליה הראשונים. ולכן מדאורייתא, הגיזות והוולדות שייכים לבעלים הראשונים. עוד הלמאו אולי, בעלמא סובר רבי מאיר ששינוי קונה. ומדאורייתא, הגיזות והוולדות שייכים לגזלן. והכה, אבל כאן, בעניין גזלה באופן יוצא דופן, קנסהו דקקניס. כנסו חכמים את הגזלן שהוא יצטרך להחזיר את כל מה שהשביח ברשותו, כדי שלא יהיה חוטא נשכר בגזלה. במידה ונאמר שהוא זה שנוטל את השבח. ומבאר את הגמרא למי נפקמינה, מה ההשלכה המעשית בין שני ההסברים בדעת רבי מאיר? להיכא דקח שם יכחש. הנפקמינה תבוא לידי ביטוי במקרה שהבהמה לא השביחה, אלא להפך, כחשה. שאם אתה אומר שטעמו של רבי מאיר זה משום ששינוי במקומו עומד, אז גם במקרה שכחשה הבהמה, יחזיר אותה הגזלן as is. במצבה הנוכחי לבעלים, שהרי הכחשת הבהמה הייתה ברשות הבעלים. אבל אם אתה אומר ששינוי כן קונה, וחכמים כנסו את הגזלן, אז במקרה כזה הדין שהגזלן צריך לשלם כפי שהייתה בהמה שווה בשעה שהוא גזל אותה. ומביאה הגמרא שתי הוכחות, את ההוכחה הראשונה היא תדחה. תשמע בו שמה הוכחה, שאומרת המשנה בדף צדיק וב, גזל בהמה והזקינה, או שגזל עבדים והזקינו, דהיינו שהם השתנו לגריאותה, שזה בדיוק המקרה של הנפקמינה שכחשה בהמה. לפי תנקמה הדין שמשלם כשעת הגזלה. רבי מאיר חולק ואומר שכאשר מדובר בעבדים והזקינו, אומר לו הגזלן לנגזל הרי שלך לפניך. הוא מסביר רש"י את טעם הדבר, כי עבדים הם כמו קרקעות, וקרקע שנגזלה חוזרת בעינה כמו שהיא, שהרי היא אינה יכולה להיגזל ולהיכנות לגזלן בשינוי ולהיות ברשותו. עד לכאן הסבר המשנה, הוא מדייק את הגמרא, שרבי מאיר חלק רק בעבדים והזקינו, ואילו בהמה, מודה רבי מאיר לתנא קמא שצריך הגזלן לשלם אותה כשעת הגזלה. ואיסא על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר שסבר רבי מאיר, שינוי במקומו עומד ומדאורייתא, הבהמה שהכחישה הייתה כל הזמן ברשות הבעלי, אז אפילו בהמה נמי, גם ביחס לבהמה היה רבי מאיר צריך לחלוק ולומר שיכול הגזלן לומר לנגזל הרי שלך לפניך, אלא לב שמה מינה, בהכרח צריך לומר שכסבה רבי מאיר שינוי קונה, שבאופן כללי מעשה שינוי הוא כן קניין להעביר רשות, והכה וכאן לעניין גזל, קנסהו דקקניס. כנסו אותו חכמים ואמרו שהוא ישלם כשווי הבהמה בשעת הגזלה. אמרי אמרו לדחות את ההוכחה הזו, כי ניתן להסביר שרבי מאיר לדבריהם דרבנן כאמר לו. דבריו במשנה הם לא דעת עצמו, אלא התייחסות לדעת חכמים, באופן הבא, שאמר רבי מאיר לחכמים, לדידי, לשיטתי, שינוי אין קונה. ולכן, ואפילו בהמה נמי, גם ביחס לבהמה, הדין הוא שהגזלן יכול לומר לנגזל הרי שלך לפניך, אלא לדידייך הוא. אבל לשיטתכם, דאמריתו שאתם אומרים שינוי קונה, הודו לי מי הד בעבדה, תודו לי לפחות ביחס לעבד שהזכין, שלא יצטרך הגזלן לשלם קישת הגזלה, אלא אומר הגזלן לנגזל, הרי שלך לפניך, מפני שעבד כמקרקעי דמי, הוא קש ולכן הוא דומה לקרקעות, וקרקע הרי אינה נגזלת, אלא לעולם היא נמצאת ברשות בעליה. ואמרו לו רבנן בתגובה, שהם לא מודים לו בעניין עבד שהזכין, מפני שלשיטתם עבדה כמטלטלי דמי. שביחס לגזלה, עבד שונה מקרקע שהרי ניתן לגזול אותו, ולכן דנים עליו כמטלטלים, וממילא הדין שהגזלן צריך לשלם עליו קישת הגזלה. ומביאה הגמרא הוכחה שנייה, תשמע בו שמה הוכחה מהמשנה בדף קוף שאמרה, שאדן שנתן לצבאי לצבוע לו בגד בצבע אדום, וצבעו הצבאי לשחור, או להפך, שהוא נתן לו את הבגד כדי לצבוע לו בצבע שחור, וצבעו הצבאי בצבע אדום. רבי מאיר אומר, שבמקרה כזה, נותן לו הצבאי לבעלים של הצמר את דמי צמרו, כפי שהיה הצמר שווה בהתחלה, למרות שעכשיו הצמר שווה יותר, שהרי יש לפנינו צמר צבוע. עד לכאן הסבר המשנה ומדייק את הגמרא, דמי צמרו אין, דמי צמרו ושבחו לא. הצבאי משלם לבעל הצמר את דמי הצמר הגולמי, והוא לא משלם לו דמי צמר צבוע, שזה דמי צמר גולמי פלוס השבח של הצביעה. ועל פי זה מדייק את הגמרא, ואיסה על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר שסבר רבי מאיר ששינוי אין קונה, מה שאומר שהצמר גם לאחר הצביעה נמצא עדיין ברשות הבעלים, אז אם כך, דמי צמרו ושבחו בא אלה מי תבלי. צריך היה הצבאי לשלם לבעלים את שווי הרכוש שלו שהוא משאיר אצלו, שזה דמי הצמר הגולמי פלוס הצביעה, שזה השבח. אל עליו שמה מינה, בכך צריך לומר שכסבר רבי מאיר שינוי קונה, ולכן כאשר הצבאי צבע את הצמר, הצמר נהיה שלו, וממילא הוא צריך לשלם לבעלים רק את דמי הצמר הגולמי. ועל פי זה מסיקה הגמרא והכה, וכאן לגבי גזלה, טעמו של רבי מאיר, שלמרות ששינוי קונה, כנס אודקה כאן נשמע מינה. חכמים כנסו את הגזלן, שגם אם כחשה הבהמה שהוא גזל, הוא יצטרך לשלם את שווי הבהמה כשעת הגזלה. מה שאין כן במשנה בדף קוף, הצבאי הוא לא גזלן ולא חוטא, הוא עשה את הדברים בשגגה, ולכן אומר רבי מאיר שלא כנסו אותו, והוא ישלם רק את דמי הצמר הגולמי. ומביאה הגמרא, איקא דאמרי, יש גורסים את מהלך הדברים באופן הבא. הלא יבא אלן. השאלה שהנחתה את הגרסה הקודמת, כלל לא קשה לנו. מדעה פחרב איתני, מזה שרב בדף צדיק וב, הפך את גרסת המשנה ושנה אותה באופן הבא, שאם גזל פרה והזכינה, או עבדים והזכינו, הדין שהוא משלם קישת הגזלה, אלו דברי רבי מאיר, וחכמים חולקים עליו ואומרים, שבעבדים שנגזלו והזכינו, אומר לו הגזלן לנגזל, הרי שלך לפניך. ומזה שרב הפך את גרסת האומרים במשנה, אז ודאי שלרבי מאיר שינוי קונה, שהרי אמר רבי מאיר שהגזלן צריך לשלם כשעת הגזלה, כי מי שעת הגזלה ואילך הם כבר היו ברשותו. והכה, וכאן בברייתא שהביאה הגמרא, שאמר רבי מאיר, שהגוזל רחל וגזזה, או שגזל פרה וילדה, שהדין שהוא משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה, זה בהכרח משום שכנס אודקה כניס לי, שכנסו חכמים את הגזלן כדי שלא יהיה חוטא נזכר. אלא כי כאי בא אלן, השאלה שכן נשאלה לנו לפי הגרסה הזו, הכי בא אלן, כך היא נשאלה, כי כניס במזיד אבל בשוגג לא כניס, או דילמה אפילו בשוגג נמי כניס. האם את הכנס שכנסו חכמים שלא יהיה חוטא נזכר, זה דווקא בגזלן במזיד? אבל כאשר מדובר בשוגג, מסבירה שהיא כגון שהלוקח לקח את הגזלה מהגזלן והשביח אותה, והוא לא ידע שהיא גזולה. אז האם במקרה כזה לא כנסו חכמים את הלוקח, או אולי אפילו בשוגג כנסו חכמים שצריך לשלם את כל השווי שהשביחה הגזלה בידיו? ומביאה הגמרא שתי הוכחות, את הראשונה היא תדחה. תשמע, בו שמה הוכחה מהברייתא ממסכת כתובות, חמישה בעלי חוב גובים את חובה מן המחוררין, דהיינו, מנכסים בני חורין שנמצאים ביד החייב, ולא מנכסים משועבדים, שהם נכסים שהחייב מכר אותם ללקוחות, והם משועבדים עבור גביית חובות קודמים שהיו מוטלים על החייב. הוא מפרט את הברייתא ואלו הן. הראשון זה אדם התובע פירות, והמשנה במסכת גיטין אומרת שאין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם, והכוונה לאדם שקנה קרקע מחברו ולא ידע שהיא גזולה. והוא גידל בשדה הזו פירות, ולאחר מכן בא הנגזל ולקח ממנו את השדה ואת פירותיה, שהרי שדה אינה נגזלת, ולכן היא נשארה ברשות הבעלים הראשונים כל הזמן. וחוזר הלקוח לגזלן שמכר לו את השדה, ותובע ממנו שני דברים. הראשון זה דמי השדה, ואת זה הוא גובה אפילו מנכסים משועבדים, שהרי הגזלן מכר לו את השדה באחריות. הדבר השני, הוא תובע ממנו את הפירות שהיו בשדה. ואותם אמרה הברייתא, הוא לא גובה מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם, כי זה גורם הפסד ללקוחות שקנו נכסים מהגזלן לאחר שהגזלן מכר לו את השדה, והם לא יכלו לקחת בחשבון שייתכן ויגבו מהם את הפירות, או מפני שלא הייתה אחריות על הפירות, ואפילו אם הייתה אחריות זה לא התפרסם, או מפני שאחריות היא רק על דבר קצוב, ושווי הפירות הוא לא דבר קצוב. הדבר השני זה אדם התובע ושבח פירות, והגמרא תסביר עוד רגע מה הכוונה. הדבר השלישי והמקבל עליו לזון, בן של אשתו או ובת של אשתו שיש לה מנישואים קודמים. וגם את החוב הזה לא גובים מנכסים משועבדים מאותם הטעמים שהזכרנו קודם, או מפני שזה לא כתוב בשטר ולא היה לכך פרסום, או מפני שמדובר על חוב שאינו קצוב. הדבר הרביעי, גט חוב, דהיינו שטר חוב שאין בו אחריות נכסים. הדבר החמישי הוא כתובת אישה שאין בה אחריות נכסים. דהיינו, שלא שיאבד הלווה או הבעל בשעת ההלוואה או נתינת הכתובה את נכסיו, והוא לא כתב בשטר שכל נכסי אחראים לך לפרוע את המלווה או את הכתובה הזו. עד לכאן לשון הברייתא, וביחס לשניים האחרונים שהזכירה הברייתא מדייקת הגמרא. מה שמעת לדאמר, מי הוא התנא ששמעת שסובר שאחריות לאו טעות סופרו? שאנחנו לא אומרים שאין לך אדם המלווה מעותיו בלא שיעבוד נכסי לווה. והיות שאנו לא רואים אחריות בשטר לפנינו, אז כנראה שהסופר טעה והוא זה שלא כתב אחריות בשטר. אלא התנא של הברייתא אמר שאנחנו כן הולכים אחרי מה שכתוב בשטר, וממילא הדין שבעל השטר לא יכול לגבות מנכסים משועבדים. התנא שסובר כך הוא רבי מאיר, שאמר במסכת בבא מציעא שאדם שמצא שטרי חוב שאין בהם אחריות נכסים יחזיר אותם למלווה, לפי שאין בית דין נפרעים מהם מנכסים משועבדים אלא רק מנכסים בני חורים. ושם מדובר שהלווה מודה שהוא לא פרע את החוב, ולכן אין בעיה לתת את השטר חזרה למלווה. אז אם כך, הברייתא היא בשיטת רבי מאיר, וקטני, ונאמר בתחילת הברייתא, פירות ושבח פירות. ומברר את הגמרא, שבח פירות איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? עונה הגמרא, כגון שגזל אדם שדה מחברו ומחרה לאחר, והשביחה אותו לוקח, אבל לאחר מכן בא הנגזל, והרי השדה היא יוצאה מתחת ידו של הלוקח. אז כשהוא גובד, דהיינו, כשהלוקח חוזר על הגזלן שמחר לו את השדה באחריות, וזה מפני כפי שאמרנו שהנגזל בא ונטל את שדהו כמות שהוא, הפכנו דף, הדין שהוא גובה את הקרן, דהיינו את שווי הקרקע עצמה מנכסים משועבדים, דהיינו שהוא קדם וקנה אותם מהגזלן, קודם שמחר הגזלן נכסים אחרים שהיו לו, מפני שזה נחשב כמלווה בשטר, שהרי כתב לו הגזלן בשטר המחירה, שאם יטרפו ממנו את השדה, אז הוא יחזור ויגבה את שוויה מהנכסים שיש בידיו, ואת השבח שהוא השביח את הקרקע כאשר היא הייתה בידו, הוא גובה מנכסים בני חורין. וזה מפני דעת הבעל ערה, שבא בעל הקרקע המקורי, ושקיל ערה הוא שבחה. והוא לקח ממנו גם את הקרקע וגם את מה שהוא השביח את הקרקע. הוא מדייק את הגמרא, מי לאו, האם לא מדובר בברייתא בכל סוגי הלקוחות, גם בעם הארץ, דלא ידע האם דקרקע נגזלת או אינה נגזלת מצד הדין. ולכן ייתכן שהוא חשב, שכאשר הוא קונה את הקרקע מהגזלן, אז היא הופכת להיות שלו, שהרי יש כאן גם ייאוש בעלים וגם שינוי רשות. ואפילו אחי, ולמרות זאת, קעתי, בא בעל הקרקע ושקי לארה ושבחה. והוא לוקח ממנו גם את הקרקע וגם את מה שהוא השביח את הקרקע. אז אם כך, הוא שמע מינה שלשיטת רבי מאיר בשוגג נמי קניס. שכנסו חכמים, גם אדם שפעל בשוגג, שהוא יצטרך להחזיר את השבח לנגזל. אמרי, אמרו על כך את הדחייה הבאה, שלא בהכרח דיברה הברייתא, על לוקח עם הארץ, אלא ניתן לומר שדיברה הברייתא בלוקח תלמיד חכם, וידע שקרקע אינה נגזלת, ולמרות זאת הוא קנה את הקרקע והשביח אותה, שהוא לא נחשב שוגג בדבר, אלא מזיד בדבר. וממשיכה הגמרא, תשמע בו שמה הוא חכם מהמשנה בדף קוף, אדם שאמר לצבאי לצבוע לו את הצמר בצבע אדום, וצבעו שחור, או שאמר לו לצבוע אותו בצבע שחור, וצבעו אדום. ואומר רש"י שצביעה בצבע שונה נחשבת כשוגג, מפני שישנם אנשים הרבה שלא יודעים שאסור לשנות בדיבור של בעל הבית. רבי מאיר אומר שבמקרה כזה נותן לו את דמי צמרו. עד לכאן לשון המשנה ומדייק את הגמרא. דמי צמרו, אין, אכן הוא משלם לו, אבל דמי צמרו ושבחו, דהיינו את דמי הצמר הגולמי, פלוס השבח, דהיינו עליית המחיר שנגרמה לצמר בעקבות כך שהוא כרגע צבוע, את זה הצבאי לא צריך לשלם לו. וממשיכה הגמרא, ואיס על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר, שלשיטת רבי מאיר בשוגג נמי קניס, שמטילים כנס על הגזלה גם כאשר הפעולה הייתה בשוגג, אז אם כך, דמי צמרו ושבחו באי למי תבלי. הצבאי היה צריך לשלם גם את דמי הצמר הגולמי, וגם את השבח עליית המחיר שנגרמה לצמר עקב כך שהוא עכשיו צבוע. אלא לב שמאמינה, בהכרח צריך לומר שלשיטת רבי מאיר במזיד קניס ושוגג לא קניס שמאמינה. שכנסו חכמים, רק אדם שפועל במזיד ולא אדם שפועל בשוגג. ולאחר שהגמרא סיימה לדון בדעתו של רבי מאיר, עוברת הגמרא לדון בדעת התנאים האחרים. ומצטטת הגמרא את הברייתא, רבי יהודה אומר, גזלה חוזרת בעיניה, רבי שמעון אומר, רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. ושואלת הגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל בין דעת רבי יהודה לדעת רבי שמעון? לכאורה שניהם אמרו את אותו הדין. שהרי לדעת שניהם, הגזלה עצמה חוזרת בעיניה, דהיינו, as is, כמו שהיא כרגע. ובנוסף לכך, צריך הגזן לשלם את ערך העובר או הצמר שהיה על הבהמה בשעת הגזלה. אבל שבח שנוצר לאחר הגזלה, נשאר אצל הגזלן. הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב זביד, בשבח שעל גבי גזלה כמפלגי. מסביר רש"י, כגון שהשביחה הבהמה אצל הגזלן, ועדיין לא נתן הגזלן את השבח, אלא השבח נמצא עדיין על הבהמה, כגון שהוא גזל בהמה רקנית ונתעברה ועדיין לא המליטה, או שטעונה הבהמה גיזה והוא עוד לא גזז אותה. שרבי יהודה סבר שבמקרה כזה דנגזל אבי, מסביר רש"י שלדעת רבי יהודה הגזלה חוזרת בעיניה לבעליה, בין לשבח בין לגריעותה כמו שהיא בשעת תביעה בבדי. ואיכן שנגרע שוויה, כגון שהגזלן גזז אותה או שהיא ילדה, הדין שהגזלן משלם את הפחת, שלאחר שהוא מחזיר את הבהמה לנגזל, הנגזל תובע אותו על דמי הגזיזה והעובר שגזל ממנו. ובזה חלק רבי יהודה על רבי מאיר, שאמר רבי מאיר שאת כל השבח צריך הגזלן לתת לנגזל, למרות שקנה הגזלן את הגיזה או את הוולד בשינוי. ובנקודה הזו חולק רבי יהודה על רבי מאיר, שאת הבהמה צריך להחזיר במצבה הנוכחי, ואם הנגזל תובע מהגזלן לשלם לו את דמי הגיזה והוולד שנתנה הבהמה במשך הזמן שהיא הייתה אצל הגזלן, אז הוא צריך לשלם לו על כך. אבל היכן שעדיין כל השבח נמצא על הבהמה, אז היא חוזרת כמות שהיא. ורבי שמעון לעומת זאת סבר דגזלן אבי, שהשבח שנמצא על הבהמה נוטה לגזלן, מפני שעל ידי השינוי קנה הגזלן את השבח, ולכן הוא לא ישלם אלא דמים ראשונים, דהיינו את שווי מה שהוא גזל בלבד, כאילו היא הייתה שומה אצלו בכסף. תשובה שנייה, רב פאפה אמר, דקולי אלמה, גם רבי יהודה וגם רבי שמעון מסכימים שהשבח שעל גבי גזלה דגזלן אבי. וגם מה שנקט רבי יהודה במשנה שגזלה חוזרת בעיניה, הכוונה כפי שהיא הייתה שווה מעיקר בשעת הגזלה. והכה למחצה לשליש ולרביע כמפלגי. נחלקו התנאים, האם כל השבח שנוצר לאחר הגזלה שייך לגזלן, או שצריך להתייחס לזה כדרך מנהג המדינה למקבלי בהמות להשביחן לזמן גדול כזה. ולכן השבח צריך להתחלק בין הבעלים לבין הגזלן, שרבי יהודה סבר שבח שעל גבי גזלה כולי דגזלן אבי, כולו שייך לגזלן, ורבי שמעון לעומת זאת סבר שלא כולו שייך לגזלן, אלא למחצה או לשליש או לרביע הוא דשקל גזלן. ולכך התכוון רבי שמעון כשהוא אמר שרואים את הבהמה כאילו היא שומה אצלו בכסף, שמעריכים כמה היא הייתה שווה בשעת הגזלה וכמה היא שווה עכשיו, ואת ההפרש יחלקו ביניהם הגזלן והבעלים, כדרך מנהג המדינה באותו מקום למקבלי בהמות להשביחן לזמן גדול כזה. מקשה הגמרא על הסברו של רב פאפה, תנן, הרי שנינו במשנה בדף צדי ג' שאדם שגזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, או שהוא גזל רחל ונטענה אצלו צמר וגזזה, הדין שהוא משלם כשעת הגזלה. עד לכאן לשון המשנה ומדייק את הגמרא, ילדה אין, רק במקרה וילדה בהמה בפועל ברשותו של הגזלן, אז אכן, הוא קונה את הוולד ומשלם רק את הערך של הבהמה בשעת הגזלה. אבל אם היא לא ילדה אצלו, משמע שהבהמה הדרה בעינה חוזרת כמות שהיא למרות שהיא מעוברת. ועל פי זה מקשה הגמרא. בשלמה נוח לי להבין את המשנה לשיטת רב זווית, דאמר ששבח שעל גבי גזלה דנגזל אבי לרבי יהודה. ואם כך, המאני, המשנה כשיטת מי? כשיטת רבי יהודאי, אלא לרב פאפה דאמר, ששבח שעל גבי גזלה דגזלנה, ו... המאני, המשנה כשיטת מי? היא לא בשיטת רבי יהודה ולא בשיטת רבי שמעון. מוסיף רשי, וכל שכן דכרבי מאיר לא ניתן להעמיד את המשנה, שהרי אמרה המשנה ברישה שאם הוא גזל פרה מעוברת וילדה, או שהוא גזל רחל תאונת צמר וגזזה, שהוא משלם את דמי פרה העומדת לילד, ודמי רחל העומדת להיגזז, ולרבי מאיר לעומת זאת, הוא צריך לשלם גם את סכום הגיזות ואת סכום הוולדות. אמר לך, יענה לך על כך רב פאפה, הוא הדין, שאפילו אם הבהמה לא ילדה עדיין, במידה והנתבע עדיין לא טבע אותו, נמי כשעת הגזלה הוא דמשלם. הרי הגזלן ישלם את מה שהייתה שווה הבהמה בשעת הגזלה. והדקטני ילדה, מה שאמרה המשנה שמדובר שאשר ילדה הבהמה, אז אל תדייק מכך שאם היא לא ילדה, היא חוזרת כמות שהיא דיינו מעוברת, מפני שאידה דנה סברי שילדה, נסיף סייפנה מילדה. כי אגב כך, שאמרה המשנה ברישה שמדובר על בהמה שילדה, כדי להשמיע לנו שהוא לא משלם את דמי הגיזות והוולדות, אלא רק את דמי הפרה העומדת לילד, כפי שהיא הייתה בשעה שהוא גזל אותה, אז כדי לשמור על רצף הלשון, נקטה הסיפה של המשנה גם היא לשון של ילדה. הוא מביא הגמרא סייעתא, להסברו של רב פאפה, תניא כבתי, שישנה ברייתא שאומרת במפורש כדי רב פאפה, שאומרת הברייתא, רבי שמעון אומר, רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף למחצה לשליש ולרביע. ואגב כך, אמר רב אשי, כי אבינן בי רב כהנה, כאשר היינו בבית המדרש של רב כהנה, איבאי אלן, נשאלה לנו שאלה הבאה. לרבי שמעון דאמר, למחצה לשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן, שהגזלן לא מקבל את כל השבח שהשביחה בהמה אצלו, אלא כדרך המדינה באותו מקום, למקבלי בהמות להשביחן זמן רב כזה. אז כי מסלקינן לבדמי מסלקינן לי, או דילמה מביסרה שקול? האם את השלום השבח מקבל הגזלן בדמים, או אולי הוא יכול להתעקש שהוא רוצה לקבל את דמי השבח מהבשר של הוולד עצמו? ופשטנה, וענינו על השאלה, מה? דאמר רב נחמן אמר שמואל, שלושה שמין להם השבח ומעלים אותם בדמים. ישנם שלושה אנשים שהשביחו קרקע של אחרים שהייתה ברשותם, והם מקבלים את השלום השבח בדמים, ולא מגוף הקרקע. ואלו הן, בחור לפשוט, בעל חוב ללוקח, ובעל חוב ליתומים, ומסביר רשי. שני אחים שקיבלו ירושה, אחד הוא הבחור, ואחד הוא הפשוט, דהיינו שהוא לא הבחור. והם השביחו את הנכסים שהם ירשו, קודם שהם חילקו אותם ביניהם. אז אם לדוגמה, השביחו הקרקעות ביודבט זוז, כשנטל הבחור פי שניים בקרקע, הוא נטל גם מהשבח 8 זוזים מתוך ה-12, ולכן הוא צריך להחזיר לאח הפשוט רביע מן הסכום, שזה 2 זוזים. שהרי אין לבחור ליטול פי 2 במה שהשביחו הנכסים לאחר ירושה לפני חלוקה. ואת סכום 2 הזוזים, אם הוא רצה, הוא מסלקו לאח הפשוט בדמים ונותן לו 2 זוזים, ואין יכול לומר לו אח הפשוט, תן לי קרקע בשווי הזה של 2 זוזים. ובעל חוב ללוקח, הכוונה שבעל חוב שטורף שדה מלקוח בגלל חוב שיש לו על המוכר, במידה והלוקח השביח את השדה, אז אין לבעל החוב כוח לגבות את השבח ולא להחזיר על כך, אבל הוא מסלקו ללוקח בדמים, נותן לו את דמי שבחו, והוא לא צריך לתת לו קרקע בשיעור השבח. ובעל חוב ליתומים, הכוונה שבעל חוב שיורד לנכסי יתומים בשביל חוב שלאביה נהיה כלפיו, אז אין לו במה שהשביחו הנכסים לאחר מיטת האבא כלום, והוא צריך לשלם ליתומים על השבח הזה, אבל הוא נותן להם דמים במידה והוא רוצה, והוא לא מחויב לתת להם קרקע. אמר לי, הקשה רבינה לרב אשי, מי אמר שמואל? האם שמואל אמר שבעל חוב שגובה שדה מלוקח, והלוקח השביח את אותה שדה של הלוקח יאיב לשבח? שצריך הבעל חוב לשלם ללוקח עבור מה שהוא השביח את השדה, והאמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח, ואינו מחזיר על כך ללוקח כלום. אמר לי, ענה לו רב אשי, לא קשיא, אין סתירה בין שתי המימרות של שמואל. כאן בדברים שאמר רב נחמן בשר שמואל, מדובר בשבח המגיע לכתפיי. מסביר רשי, כגון תבועה שגדלה כל צורכה, שבמקרה כזה אמר שמואל, שבעל החוב נותן אותה ללקוח או את שווי דמיה. וכאן בדברי שמואל שהביא רבינה מדובר בשבח שאין מגיע לכתפיים. ואמר שמואל שמתייחסים לשבח כזה כגופה של הקרקע, ולכן הבעל חוב לא צריך להחזיר עבור השבח הזה ללוקח כלום. אמר לי, המשיך רבינה והקשה לרב אשי, והמעשים בכל יום בבית הדין, וקם מג ושמואל לבעלי החוב את הקרקעות, אפילו כאשר יש שם שבח המגיע לכתפיים. ובעקבות הקושייה הזו, חזר רבשי מתירוצו הקודם, ואמר לרבשי לרבינה תירוץ אחר, לא קשיה, אין סתירה בין שתי המימרות של שמואל, הפכנו דף, זה שאמר שמואל, שבעל חוב גובה את השבח מבלי לשלם אותו ללוקח, מדובר דמסיק בי כשיעור אר עבי שבחה, שהמלווה נושה במוכר, חוב בשווי הקרקע עצמה והשבח שיש בה. לעומת זאת, מה שאמר רב נחמן בשם שמואל, שבעל חוב משלם את השבח ללוקח, זה במקרה דלא מסיק בי, שהמלווה לא נושה במוכר, אלא חוב כשיעור אר בלבד. אמר לי, ממשיך רבינה ומקשה על רבשי, הניחה דבריך מסתדרים רק למאן דאמר שאית ליזוז אל הלוקח לא מצי מסלק ללבעל חוב, שאפילו אם יש ללוקח כסף הוא לא יכול להכריח את בעל החוב לקבל ממנו את הכסף ולא את הקרקע. שלדעה הזאת שפיר הורה שמואל נכון שבעל החוב גובה את הקרקע ומשלם על השבח, אלא למאן דאמר לפי מי שסובר שאית ליזוז אל הלוקח מצי מסלק ללבעל חוב, שאם יש ללוקח כסף הוא יכול לסלק את בעל החוב מהקרקע, אז אם כך לאימלי, יכול הלוקח לומר לבעל החוב, אי הבו לי זוזה, אם היה לי כסף, אבא מסליק נלך מכולי ערה. אז הייתי הרי יכול להכריח אותך להסתלק מכל הקרקע, להשאיר אותה ברשותי, ולתת לך את מלוא תשלום החוב. השתה, אז עכשיו שאין לי את מלוא הכסף, הב לי גריבה דערה שזה שיעור שבחי. תן לי או תשאיר לי חלקת אדמה קטנה, כפי שווי הדמים שאתה צריך לשלם לי על השבח. אמר לי, ענה לו על כך רבשי, עקרונית אתה צודק, אבל לך במה יסקינן? כאן, במימרה שאמר רב נחמד בשם שמואל באיזה מציאות מדובר, כגון דשב יניהלה אפוטיקי, שבעל הקרקע בשעה שהוא לקח את ההלוואה, העמיד את הקרקע הזו כאפוטיקי, שזה שלוש מילים, אפו תהה קאי. על הקרקע הזו תהה עומד, דהיינו ממנה תגבה את חובך. דאמר לבעל הקרקע למלווה, לא יהיה לך פיראון, אלא מזה. וכיוון שכך, לא יכול הלקוח לסלק את בעל החוב מחלקת קרקע בשיעור השבח שבעל החוב צריך לשלם לו. עד לכאן דף צדיק ה'.